מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18 פרק מספר 15. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
אני יעל רשלין.
וזהו, אין יותר אנשים, זה הכל.
יעל, יעל, לא בניגוד לשום, כן.
מה נשמע?
כל טוב, מה איתכם חבר'ה?
יהודה עדיין מת.
הגרון שלי עדיין לא איתנו.
מה?
הייתי חולה לפני 3 שבועות, השתעלתי בלי הפסקה שבוע שלם, מאז לא חזר לי הכל.
וואי, אני כאילו גם מדר, כאילו אשתי בדיוק עברה דבר כזה, כאילו היינו שפעת ושהסתובבה כאן והיא חטפה את זה כאילו מבחינת מטרי הכל שלה, וזה לקח לה איזה חודש שהיא חזרה לדבר.
כן, זה היה...
זהו, אבל לא היה לי כלום, לא היה לי חום, לא היה לי נזלת, כלום לא כאב לי, הרגשתי מעולה, חוץ משלא הפסקתי להשתעל שבוע.
אבל זה הזן השפעתי שהיה בחורף הזה. כולם מדברים על זה. אמרת משהו?
נשמתי.
אוקיי. ברוכים הבאים לפרק הגריאטרי של שורפים משחקים. השבוע. עשיתי היום שיחת היכרות לפני ראיונות לעבודה, וכל פעם ללא יוצא מן הכלל שאני עולה לשיחה, במקרה הזה זה היה בזום ולא בטלפון, אני עולה לשיחת ועידה, אנשים רואים אותי עם האוזניות של הפודקאסט, כאילו, האוזניות של ההקלטות והזרוע עם המיקרופון וזה, וכזה פותחים עיניים וכזה, וואו, איזה ציוד יש לך בשביל השיחה המג'וקמקת הזו.
אנחנו עושים קורסים וירטואליים בעבודה, ללמד מיקרוסקופיה וזה. אז בדרך כלל זה כאילו אנשים, אתה יודע, מקסימום איירפודס כאלה מתחברים. יום אחד אנחנו מתחברים, אז אנשים מדליקים את המצלמה, אתה רואה מישהו יושב על כיסא גיימרים, עם אוזניות ענקיות וזרוע ומיקרופון איכותי, ואז בסוף הסשן אני שולח לו הודעה בפוצ'ט, are you a streamer? אז הוא שולח לי את הלינק שלו לטוויץ'.
ואז במהלך לקראת סוף השיחה היא אמרה שזה כמו לשמוע פודקאסט לדבר איתי.
איזה כיף.
הבאס, יש לזה כזה באס עמוק.
כן. אביב מקצוען, עזבי, אנחנו
בטח.
כן, אני משתמשת באיזה אוזניות דפוקות, כאילו,
שקיבלתי.
כן, זה אוזניות שקיבלתי ממשהו שקניתי. נראה לי כרטיס זיכרון וקיבלתי אוזניות.
לא נראה, כאן שומעים את כולם כמו שצריך. יאללה, פרק. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר עצמה. כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isosupreme, ובשרת הדיסקורד, isosupreme.com/discord, אתם יכולים להצטרף אלינו לצ'אט, המאזינים, לכתוב לנו בשידור חי, הפרקים לאחר מכן עולים באתר isosupreme, שם אתם יכולים למצוא את כל פרקי העבר וכישורים לשפה לאפליקציה פודקאסטים, המועדפת עליכם, לדבר על דברים ששיחקנו, אין חדשות, זה הכל. החדשה היחידה שיש זה שפתחתי ערוץ יוטיוב חדש, שנקרא isosforged, שאני מעלה שם סרטונים של כושר. זהו, כרגע יש שם 2 סרטונים, מחר יהיו שם, עד שהפרק הזה עולה יהיו שם 4 סרטונים, אני מעלה 2 סרטונים בשבוע, יש לי סרטונים מתוזמנים ל3.5 שבועות הקרובים, and more to come.
הוא נהיה ספורט האיש, הוא עוקב אחרי תחרויות מר עולם כאלה ואחרות, שהיום קוראים לו איזה The Arnold Competitions, ונורא כיף אותנו, נורא כיף בקבוצת וואטסאפ שלנו שהוא כל הזמן כזה, יו תראו מה יש, כזה נראה מאוד כיף.
עכשיו אני עושה ליהודה מסרים סבלימינליים, אני שולח לו אימוני כושר של דמויות אנימה וכאלה, והוא אמר שברגע שהגרון שלו יחזור לעצמו, אז הוא התחיל להתאמן.
שבוע הבא אנחנו יוצאים לחופש של שבוע, כי איסטר, אז... כולם כזה, כן, לאן אתם הולכים? אני הולך לפה, אני יוצא לטרקינג עם המשפחה לזה, ומה אתה עושה? אני הולך לשבת על הספה ולנסות לשחזר את הריאות שלי.
וואי, זה נורא מוזר שבגלל שבלוח העברי זו שנה מעוברת, אז החגים לא מסונכנים, החגים הנוצרים עכשיו?
זה לא שנה
מעוברת.
מה לא שנה?
אני אהדוסה פה. יש עוד הרבה, לא?
לא, אני אהדוסה פה ואגיד שלא, פורים זה יוצא תמיד, כן?
אני, כאילו, אמרתי את זה כי אני שמעתי מאנשים שיש אדר ב', לא כי אני יודע. אז למה איסטר יוצא כל כך מנותק מפסח?
איסטר בדרך כלל יוצא עם פסח.
כן, בדיוק.
אני מושג, אבל כאילו, הלוואי והאדר ב', עלי עוד חודש כדי לנקות את הבית. לא, יש לי עוד פחות מחודש לנקות את הבית לפסח.
אוי, אני זוכר שדונה היא דתלשי, אבל האמא שלה עדיין דתייה. והיה איזה פעם, היה איזה פסח, שהייתה איזה אגדה אורבנית ומתיחה, שעשו טעות, ואמור להיות אדר ב' באותה שנה, אז צריך לעשות פסח עוד פעם, עוד חודש, והיא מינה לזה, אני לא מינה לצחה לקום את הבית עוד פעם, אני לא, אני לא עושה את זה שוב, וזה היה ענק, וכולנו שתנו שם מצחוק, והיא אומרת, למה אתם צוחקים? אמרנו, מה נראה לך, אתה מוסיף לכם אדר ב' באמצע השנה החליטו, אה, עשינו טעות, מה נסגר איתך?
וואי, איזה מסכנה, וואי, איזה סיוט זה. וואי, אני רק לחשוב על כאילו פעמיים לעשות פסח, די, די, פעם אחת. סבלנו מספיק, סבלנו מספיק, לא צריך יותר מדי.
טוב, אז כל החצי שנה האחרונה הייתי תחת הרושם המוטה שאנחנו בשנה מעוברת, גם בעברית, וטעיתי. Oh well.
נצער הרב פסח מגיע בזמן, יותר מדי. מבחינתון זה כמו כזה שעון, clock of doom כזה שמגיע לנו לאט לאט.
עליי זה לא משפיע. הדבר היחיד שפסח מביא איתו זה בורמואלוס.
מה?
בורמואלוס זה המציאות של הבולגרים.
אוקיי.
וזה ה... זה אחד משני האוכל היחידים שאני אוהב בפסח וששווה בשבילם לעשות פסח.
כן, אני גם אוהב את המציאות של האבא שלי. זה בטח דומה למציאות שלך, כי הוא טורקי, אז הטורקים והבולגרים מאוד דומים.
כן, סביר להניח. כל הבלקן זה אוכל דומה. טוב. בזאת סיימתי לדבר לפרק הזה, כי אני לא שיחקתי בשום דבר חדש, אני גם הפסקתי לשחק על דייברס.
למה? מי ישחרר את העולם?
מציתי? כאילו, אני חושב ש...
מי ישחרר את דמוקרטיה?
לא יודע, אנשים אחרים? אני חושב ש... בפרק הקודם שסיכמתי את הנושא ב... אני לא יודע אם אני ממליץ על המשחק באנשים. זה היה פחות או יותר דעתי המשחק. כאילו, שיחקתי איזה 30 שעות. אני מציתי בעיקר כי... אני לא מצליח להתקדם באופן עקבי לדרגות קושי גבוהות יותר כבר, כאילו הגעתי למדיום צ'אלנג'ינג כזה, ומרגע שאתה עובר את צ'אלנג'ינג, זה מאוד תלוי על איזה קבוצה אתה נופל. אם מצאת קבוצה נורמלית, אז סבבה, כאילו הייתי במשחקים של הרד, שהיו קייק ווק ועשינו הכל כמו שצריך ותקדקנו וזה, והייתי במשחקים של צ'אלנג'ינג שכולם הרגו אחד את השני ולא היה אפשר להתקדם במטר.
הבנתי שבדרגה מסוימת זה כזה, תביא את חברים שלך לשחק איתך.
בעיקרון, עומר אומר שזה הרד ומעלה, אני לא יודע. כאמור, שיחקתי משחקים של הרד שהיו סבבה, שיחקתי משחקים של דרגות נמוכות יותר שהיו קטסטרופה. אמרתי בפרק הקודם, זה גם לפעמים יש שחקנים חדשים מדי שנכנסים לדרגות קושי גבוהות מדי והורסים לכולם. אז זהו. קיצור, אחת הבעיות שלי במשחק זה שהם עושים content locking לדרגות קושי, אז אם בכל מקרה, זה כמו ריידים בוואו, זה כזה, אוקיי, אם אני אף פעם לא אהיה שחקן ריידים, אני לא אראה את כל התכנים המעניינים, מן הסתם בוואו לאורך השנים הם שינו את זה ככה שגם שחקנים casual יוכלו להיחשף לכל התוכן, כי זה מה ששחקנים רצו, אבל באלדייברס כרגע זה לא ככה, באלדייברס אתה לא נלחם בדברים המגניבים, אתה לא משחק בדרגה קושי הגבוהה, וממה שאני קצת רואה מטיק טוק וכאלה, הם לאט לאט חושפים את ה, במרכאות העלילה של המשחק, אז נגיד התחילו למצוא עדויות ל-Hive Lords, רואים את השלדים שלהם במפות חדשות, וכנראה שבסופו של דבר נגיע ללחם ב-Hive Lords, אבל גם זה יישאר תוכן לדרגות קושי הכי גבוהות. אז זה תוכן שאני לעולם לא יגיע אליו. אז בשביל מה להתרוח? והתוכן שאני כן עושה של הדרגות מדיום וצ'אלנג'ינג נגיד, זה ממשיך להיות אותו תוכן. כאילו חרשתי אותו. די, נמאס לי החוש. אז זהו. אז מציתי את הלדייברס. אני מניח שמדי פעם אני אחזור אליו כזה. יכול להיות שהם יעדכנו אותו כמה פעמים. אבל זהו זה. אז הנה, דיברתי על משחק, אני יכול להוסיף אותו להראות אותו.
כן, לגמרי. כל כך אג'י שהוא מדבר על המשחקים שהוא לא משחק בהם יותר.
תשמע, עשיתי סיבוב אחרון בהלדייבר שלשום, אז עקרונית מאז הפרק האחרון שיחקתי הלדייבר.
זה כמו אז שהיה לנו את הפרק המיוחד על Last Epoch, שכולנו הפסקנו לשחק לפני שהפרק יצא.
נכון.
למה?
כי עברנו לשחק
הלדייברס. לא, מה, אתה סיימת את הקמפיין, אני הגעתי לבוס האחרון של הקמפיין, עומר הוא היחיד שלא לא התקדם יותר מדי, אבל עומר בניגוד אלינו גם שיחק בבטא במשך הרבה זמן, אז תכלס.
אני גם שיחקתי בבטא, כל פעם שעשו, יש לנו עדכון גדול, אז עשיתי סיבוב בבטא.
אוקיי, בסדר. אז כאילו, זה לא שלא הפסקנו זרק ב-Last Epoch. סיימנו את Last Epoch ועברנו הלאה.
כן,
יש את
האנד גיים
וכל זה.
האנד גיים של Last Epoch הוא נורא מוזר ביחס לאנד גיים של נגיד דיאבלו.
אבל גם בדיאבלו לא שיחקתי באנד גיים.
כן, אבל כאילו, נגיד, כשיש את העונות של דיאבלו, אתה לא צריך לשחק באנד גיים. הן פשוט פתוחות, אתה משחק את התוכן של העונה, וזה כיף ואחלה.
כן.
אבל האנד גיים של Last Epoch זה כל מיני עולמות כאלה מוזרים שאתה סתם חורש אותם ואתה עובר הלאה, אז אין להם כאילו שום מטרה, זה סתם כאילו כמו דאנג'נס של דיאבלו. אז אמרנו שכשיהיו עונות יהיה שווה לחזור לשחק ב-Last Epoch, כי גם העלילה לא נגמרת, כאילו אתה מגיע לאיזה מקום, אתה מסיים את המשחק ואתה כזה, אוקיי, אבל לא סיימנו את העלילה, ואז כזה.
לא סתם.
אתה חושב שאתה שחק את דיאבלו 4? בסוף פרק 2 עוברים לאנד גיים, כאילו.
כן, זה כזה.
זה מוזר להלאה.
זה, אנחנו, טוב, כיתרנו על זה בפרק של Last Epoch, אבל מבין שני הבוסים העיקריים שמציגים לך במהלך הקמפיין, את לא נלחמת באף אחד מהם.
ייצאו כאילו הרחבות, או שזה כאילו? כן. בטח ייצאו הרחבות, תמיד.
לא, אז אין, לא יהיו הרחבות פר סי ל-Last Epoch, כל התוכן שלו יהיה נמי.
כאילו כן יהיו הרחבות, אבל לא הרחבות במובן של DLC שקונים, אלא ייצאו content patches.
בדיוק, יהיה הפרקים האחרים ייצאו בהמשך. השאלה זה אם יהיו כאילו מאחורי סוג של נעילת האנד גיים, ואז כאילו נגיד צריך לעשות חלק מהאנד גיים, ואז יהיה לך את הפרק הבא, ואז יהיה לך עוד פעם וזה, או שפשוט זה ימשיך מאיפה שהגעת, ואז זה יהיה כזה מוזר, כי המשחק נגמר בסביבות דרגה 70, אם אני לא טועה, או משהו כזה, ואז כאילו באנד גיים את יכולה להגיע לדרגה 100, אז אם כאילו פתאום יהיה תוכן שהוא עוד פעם בדרגה 70, אז כזה,
הם יצטרכו לעשות לבל קוונצ'ינג, כמו שעשו לוואו.
נראה מה הם יעשו.
אבל באופן כללי, מהדיון הזה, כל המשחקים שאנשים אומרים שהמשחקים שווים בשביל האנד גיים שלהם, אני בדרך כלל משחק את האנד גיים שלהם. אני שחקן של לבלינג, תנו לי תוכן לבלינג טוב, לא מעניין אותי האנד גיים שלכם. זה גם כל פעם, כשהיה את הגרייט MMO era, אז כולם דיברו, לא, MMO לא מתחיל לפני האנד גיים, אבל האנד גיים הוא כאילו צריך 100 שעות בשביל להגיע אליו, אז למה שאני לא יהנה מהלבלינג? בדרך.
שזה בדיוק הסיבה שאני מאוד 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 אוהבת וואו עד היום. אני יודע שיש MMO'ים יותר טובים, ואני יודע שיש זה, אבל נורא כיף, הסיפור שלו, כמה צ'יזי ומטומטם שלא יהיה סיפור של אותה הרחבה, נורא כיף להעלות את הדרגות האלה, לסיים את הסיפור של ההרחבה, ואז אתה רוצה לעשות את הרידים, תעשה את הרידים, אתה לא רוצה לעשות את הרידים, אל תעשה את הרידים. אבל בסופו של דבר, גם הרידים עצמם נהיים כאילו, יש לך את ה-look for raid group, ואז אתה יכול לעשות...
היום יש לך את זה, אבל לפני...
המשחק בין 45, בסדר? תן לו, מה?
אז
אנחנו לא מבינים יותר.
זה מה שאני אומר, זה הדברים שגם נאמרו על וואו. כשאני שיחקתי וואו במקור, ואני הייתי פותח כל מיני דמויות חדשות, ומשחק כל פעם דבר אחר, ואנשים אומרים לי, מה, למה אתה לא מגיע לאנד גיים וזה? ובאותה תקופה, אם לא היית מגיע לריידים, אז גם לא היית חווה את התוכן של ההרחבות בכלל. וזה היה מפה.
כל כך אין לי זמן לזה, לא יודעת, אני כאילו מקנאת בכם, כי אני משחקת בעיקר סינגל פליירס, כי משחקי סינגל פלייר, כי אני הרבה זמן פשוט להשקיע 100-150 שעות במשחק. זה פשוט לא ולידי מבחינתי.
גם את וואו, אני משחק את רובו כסינגל פלייר.
לא נגעתי בוואו כבר 8 שנים. זה לא, זה תיאורטי בלבד.
וואו אצלי זה ככה.
יש לו הרבה גריינדינג.
לא, אין לי וואו גריינדינג גם בכלל. מאז ונילה.
בדיוק, הרבה כאילו, הוא כל כך סטרימליינד היום, שכאילו, אין מצב שאת לא מסיימת את ההרחבה בדרגה המקסימלית של ההרחבה, רוב הסיכויים שתגיעי לדרגה המקסימלית הרבה לפני שסיימת את התוכן של ההרחבה, כן יש גריינדינג אם את רוצה את הציוד, אחי, אבל אם לא מעניין אותך, הסופר טופ אנד גיים, להיות בה, גילדה שמנצחת את הסופר בוס ברייד האחרון, הראשונה בעולם, הוא גיבס אה פליינג
פרוק. אבל יעל, דווקא להפך, אם אני רוצה עכשיו משחק של 100 שעות, אני הולך לשחק משחק סינגל פלייר של 100 שעות.
בדיוק.
אני לא, זו, אני לא משחק את משחקים של... כאילו, אני משתדלת שזה לא משחקים שיחרגו מעבר ל-30-40 שעות, 50 גג. אני פשוט מרגישה שאני זמן, אני רוצה לשחק משחקים אחרים, ויש לי בקלוג די עצבני. זאת הבעיה שלי.
אני לא מתייחס אצלי לא קיים קונספט כזה של backlog. אם משחק כיף, אני רוצה שהוא יהיה גם, אני לא רוצה שהוא יהיה 40 שעות, אני רוצה שהוא יהיה 80 שעות.
בשביל שלב אני תמיד מרגישה שזה די, כי מיציתי, אני רוצה לסיים את המשחק, להגיע לאנד גיים, הוא להגיע לבוס האחרון, לקבל את הסרטון בסוף, וליהנות מזה פשוט.
אז אם זה מצחק אני פשוט הולך ליוטיוב וזהו.
לא, זה מבאס, זה מבאס.
לא, אם אני מרגיש שהמשחק הזה מתחיל עם ערך כמו מסטיק וכל מה שמעניין אותי זה הסוף, זה כזה, טוב, תראה לי את הסוף.
הבעיה שלי אם לא זה נמרח, אם אנחנו כבר ניכנס לנושאים של יעל, אז הבעיה שהייתה עם אינקוויזישן, שאמרתי כמה פעמים במהלך הפודקאסט, זה שקניתי את אינקוויזישן באיזה $6, שיחקתי את כולו, ואז גיליתי שהסוף האמיתי הוא בהרחבות. אבל ההרחבות עלו $15, ולא רציתי לשלם $15 אחרי ששילמתי $6 למשחק בסיס. אז את ההרחבות הלכתי וראיתי ביוטיוב.
וואי, וואי, תקשיב, זה כל כך... עשיתי בדיוק אותו דבר עם Dead Space 3, שהסוף האמיתי שלו נמצא ב-DLC.
כן.
ופשוט ה-DLC פשוט יותר יקר מהמשחק עצמו. אבל אתה לא יכול לראות את זה אם אתה לא פשוט משחק את המשחק, או שאתה נכנס ליוטיוב ורואה את הסרטון בסוף.
כן.
זה אידיוטי, אבל לא יודעת, אבל ככה זה, זה כאילו, זה EA, אגב, EA, עוד הפעם, EA. כן. שום הדבר הזה חוזר על עצמו. זה אותה חברה, זה בדיוק אותם שנים, זה אותו רעיון, זה אותו טריק, והם חטפו על הראש על זה גם.
וזה...
בגלל הטריק הזה שהם עשו.
אני כל כך אוהב את סדרת דרגון אייג' כי... האנשים ש... אני לא מעורה בהתפתחויות שהיו בביואר לאורך העשור ומשהו של המשחקים האלה, אז אני לא יודע אם זה אותו צוות כתב את כל המשחקים או מה שזה לא יהיה, אבל הם עשו עבודה כל כך טובה בלשלב את שלושת המשחקים האלה, בלי שיש להם סיפור שהוא סיקוונלי אחד של השני, אלא הם כולם מתרחשים באותו עולם ובונים אחד על השני, ואינקוויזישן בא ולוקח אלמנטים מהשניים הקודמים, בלי שאנחנו משחקים את אותו פרוטגוניסט, ורק המשחק הבא הולך להיות הראשון שהוא סיקוול ישיר, שכאילו אם אתה לא מכיר את הסוף של אינקוויזישן, ואת מה שקרה עם סיילס, עם סיילס, אז אתה לא תבין מה קורה בדרד וולף בכלל. אבל...
אני חייבת לציין שזה לא מדויק, כי דרגון אייג' 2, אחד מהרחבות שלו מציגים את הרע של דרגון אייג' 3 בעצם.
נכון, נכון.
שכחתי איך קוראים לו, יש לו שם של מחלה.
קיירון
פיל? הוא נשמע כמו קורדיספס, לא יודעת, הוא נשמע כמו הפטריה. זה השם שלו, וכאילו אתה משחרר אותו בעצם בסוף, ב-DLC של דרגון אייג' 2, שזה אגב DLC נהדר. ושם אתה בעצם...
בקיצור, אם לא משחקים את ה-DLCים של הסדרה הזאת, לא יודעים שיש הקשר בין משחקים.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק. זה קרה גם בדרגון אייג' 2, כאילו, שהם עשו בדיוק את אותו סיפור, כי אתה מבין, אני לא שיחקתי עדיין את ה-DLC של דרגון אייג' 3, אבל אני יודעת עליו, שב-DLC של דרגון אייג' 3, סיילס מגלה קצת דברים ש... שורים בדרגון אייג' 4, שהוא כאילו לא בדיוק מה שאני חושבת שהוא, שאני די בטוחה שאני יודעת מה הוא כרגע, אבל כל הדברים כאילו מתגלים ב-DLC, זה בדיוק אותו דבר כמו שקרה בדרגון אייג' 2 כעיקרון. בסדר, זה נחמד, כאילו, אני לא יודעת עדיין כמה ה-DLC הוא הסוף, כאילו שמספר 3 הוא הסוף האמיתי, כי דרגון אייג' 2 הסתיים, וזה באמת כאילו, הוא סיים את העלילה, וכעיקרון ה-DLC זה כאילו רחבה, זה באמת כאילו מרגישים שזה DLC עם איזשהו כזה קצת טעם של עוד כאילו למשחק השלישי. אני לא יודעת כמה ה-DLC של המשחק השלישי הוא חובה מבחינת לנסות להבין מה קורה בדרגון אייג' 3. אני לא יודעת אם נגיד זה כמו באמת Dead Space 3, שכאילו אתה מסיים את המשחק ב-Dead Space 3, אתה מסיים את המשחק כאילו בקליפהנגר, וזהו, המשחק מסתיים, ואז כאילו אתה יודע שיש DLC שבעצם ממשיך את המשחק, זה לא מסתיים בקליפהנגר, יש לך את ההמשך, וה-DLC מסתיים עוד הפעם בקליפהנגר, אבל כאילו שהוא אף פעם לא נפטר אגב, אבל זה הסוף האמיתי של המשחק השלישי בעצם, זה ממש הסוף, זה ההמשך, וזה מעצבן, כי אם אתה לא משחק את ה-DLC של Dead Space 3, אתה לא יודע מה קורה בסוף, אתה ממש לא יודע, כי לא, לא, זה אידיוטי, כי למעשה כאילו, אני יכולה, כאילו, מותר לי לספיילר פה או שאסור?
מותר, במיוחד למשחקים כך ישנים.
כן, משחקים יותרים לאחר זה.
כאילו, המשחק השישי מסתיים בכך שאייזיק בסוף מצליח לעצור את ההתכנסות של הדמרקר ושל הגזע הזה שיצר את זה, ומה שקורה זה שנופע עליו בעצם כוכב, וכאילו הוא מת. ככה המשחק מסתיים. זה הסוף של המשחק השלישי, ואז ה-DLC בעצם, אתה מתחיל בתור אייזיק שמתעורר על הכוכב עם מלא הריסות מסביבו, והוא מנסה לברוח מהכוכב ולחזור לכדור הארץ כדי להזהיר אותה. זה ה-DLC. והוא מסתיים עוד הפעם בקליפהנגר מאוד עצבני, שלא נפטר עד היום. זה כאילו חתיכת קליפהנגר, כן? קליפהנגר הרבה יותר גרוע מהסוף של השלישי, כי בעצם מה שקורה זה שהוא מגיע לכדור הארץ, ואז הוא בעצם מגלים המרקר בעצם כאילו עקב אחריו, ושלח לשם את המפלצות הכי גדולות והכי חזקות, שכאילו מפלצות, לא יודעת עם כל הזה, הם נקראים משהו סטיילנט מונס, אני לא זוכר בדיוק כמה, כאילו זה סוג של יריחים כאלה, שהם בעצם מרקרים, סופר מרקרים ענקיים, ואז כאילו הוא מגיע פשוט לכדור הארץ, והוא מנסה כאילו ליצור קשר עם כדור הארץ, ואז הוא שומע שם פשוט מלא רעש סטטי, ואז מסתכלים על הריח, ורואים שזה בעצם לא הריח האמיתי, אלא שזה כאילו סדרה של כאילו כמה יריחים שהם כאילו נוצרו על ידי דמרקר, וכל כדור הארץ בעצם מתחרפן. זה כאילו הסוף של ה-DLC.
ושל הסדרה כולה, כי לעולם לא יעשו יותר Dead Space.
לא, לא, לא. כאילו, מדברים עכשיו די ברצינות על Dead Space 2 כרימייק.
בסדר, רימייקים.
הרימייק היה מעולה. הרימייק
היה מעולה, והוא יצר מלא באז ועניין במשחק מחדש, לדעתי. כאילו, Dead Space 2 הוא די גיוון כרגע. ושלוש כנראה יהיה עוד הפעם, אבל כנראה בלי כל הבלגנים שהם עשו שם, עם כל המייקרו-טרנזקשנס והעובדה שהם הכניסו שם שתי דמויות, כאילו, במשחק.
דווקא הקו-אופ האסימטרי זה היה אחד הדברים היותר מקוריים ומעניינים של המשחק הזה.
זה היה יותר Gears of War מאשר כאילו Dead Space.
זה בלי קשר.
זה ממש
קרוב. זה בלי קשר. אני חושב שבאחד הפרקים שהיית פה דיברנו על זה, ועשיתי צפייה של כל הסדרה מחדש ביוטיוב, אני לא מסוגל לשחק בהם כי אני לא משחק משחקי אימה. אבל הבעיה העיקרית של 3 הייתה שהם, במיוחד שאתה מסתכל על 1 ועל 2, זה שהם פשוט מחזרו את אותם שלבים שוב ושוב ושוב. זה היה המשחק הכי עצלן ביקום.
השלישי או השני?
השלישי, השלישי. שני, סבבה.
כן, כן. השלישי פשוט, כן, הוא נוצר בצורה כזאת שקצת תרסה את המשחק, כי הם רצו לעשות משהו אחר לגמרי. הרעיון של המשחק השלישי, כאילו אגב נוצר, אתה רואה את הרעיון של המשחק השלישי בעצם בתוך ה-DLC, כשהרעיון שלהם היה לעבור כאילו להיות במצב שאין לך מחצבים, כאילו אין לך כלי נשק, אין לך כלום,
ואתה בונה הכל,
כן, ואתה צריך לעבור מחללית חללית, יש כאילו את הקטעים האלה שאתה טס מחללית לחללית, שאתה עובר מחללית לחללית, אתה נכנס פנימה, חוקר, מוצא שם משאבים, מוצא שם כלי נשק, ועובר לחללית הבאה, זה בעצם היה הרעיון של המשחק השלישי המקורי. אבל אז EA ביקשו מהם ליצור משחק שא' כל יאפשר מולטיפלייר, כי הוא יוסיף עוד שחקנים מבחוץ, וגם יאפשר להם למכור מלא מייקרו טרנזקשנס. וזה בעצם דפק את כל המבנה של המשחק, ואם היו צריכים לתת אותו כאילו מחדש, אז הם יצרו את מה שאנחנו מכירים היום כ-Dead Space 3, כאשר Dead Space 4, הרעיון שמה שכאילו סיפרתי של לעבור מחיית לחללית, וכאילו לנסות להוציא משם מחצבים, עבר בעצם ל Dead Space 4 התיאורטי שהם רצו אחר כך לתכנן. אבל במקום המקור זה מה שזה היה אמור להיות. הקטעים האלה שאתה קופץ מחיית לחללית ועושה כאילו ואתה חוקר שם דברים, זה היה הרעיון המקורי ל-Dead Space 3 בעצם. פשוט לא עבד.
טוב.
EA, כרגיל.
EA.
בלם EA. אם כי בזמן האחרון היא יצאה מהברוך שלה קצת, אני חייבת לציין.
אז עוד דברים של דרגון אייג'.
כן, אז זומנתי לדבר על דברי דרגון אייג'.
לא, לא, זומנת לדבר על מה שאת משחקת. ספציפית את משחקת דרגון אייג', לא אמרו לך, יעל, את צריכה לבוא ולדבר על דרגון אייג'.
כן, לא, כי הוא... כאילו, אם כבר אני מדברת על דרגון אייג', אז זומנתי, כי מזמנים שם הרבה מאוד יצורים מאפיית. עזבו, לא משנה, גיקית יותר מדי. אז כן, אז אני בעיקר חורשת על הסטים דק, ואני אדבר כנראה די הרבה כאילו על הסטים דק, כי אני חולה על הקונסולה הזאת. כעיקרון, החלטתי לחזור חזרה אחורה, כי התחלתי לשחק בלדורס גייט 3, על הסטים דק, וכאילו הייתי מאוד מוכזבת מהפרפורמנס שהיה שם במקור. אני יודעת שהם הוציאו מלא פאצ'ים מאז והמשחק רץ הרבה יותר טוב על הסטים דק. אבל אמרתי שאני מעדיפה ליהנות מהמשחק, ואני לא רוצה כאילו לשחק את המשחק באיזושהי חוויה שהיא כאילו לא מקסימלית מבחינתי. אז החלטתי כאילו בינתיים לשים את המשחק בצד, ואולי כאילו זה נתן לי קצת חשק לשחק את המשחקים שלא סיימתי, כאילו למעשה כל אחד בסדרה של דרגון אייג' התחלתי לשחק ולא סיימתי אותו עד הסוף. אז אמרתי, יאללה, יש לי את הסדרה כבר, חלק בסטים, חלק ב-EA, בואו כאילו נעלה את זה על הסטים דק, זה גם כאילו חוויה לנסות לגרום לזה לעבוד על הסטים דק, כי חלק מהם רצים דרך הסטים, חלק רצים דרך ה-EA, לאף אחד מהם בצורה מעשית אין בכלל כאילו, אין תמיכה בשלט, זה כאילו, מבחינתי זה חוויה, כי אני אוהבת כאילו לשחק עם הדברים האלה, כאילו, אני אוהבת גם את המשחק מסביב למשחק, כדי לגרום לו לעבוד בצורה אופטימלית על המכשיר הקטנצ'י כזה, ופשוט החלטתי לשחק עוד פעם את הטרילוגיה הזאת, היא כאילו מה שנקרא on the go, אני כרגע לקראת הסוף של המשחק השלישי, ואני חייתי לציין שזו הייתה חוויה ממש ממש נחמדה, אחרי שסיימתי את הטרילוגיה הקודמת של BioWare, שזה Mass Effect, אז אני משחקת עכשיו את Dragon Age, הראשון הוא היה הכי קשה לתפעול. מה?
לא, זה רעש רקע אצל יהודה, זה לא נאמר כלום.
אה, סורי.
זה שכנים.
אוקיי. אני מתנצלת, אוקיי, סורי. אז המשחק הראשון היה הכי קשה טיפול, כי הוא כמובן המשחק הכי ישן, היה לי בעיות של כל מיני דרייברים ישנים של פיזיקס, של אנווידיה, שמשום הפסיקו לעבוד לי, הייתי צריכה להשתמש פרוטון טריקס, ועוד כל מיני דברים מסביב שהייתי צריכה להתקין דרך הדסטופ מוד כדי לגרום לזה לעבוד, אבל הצלחתי לגרום לזה לעבוד. ואני מאוד גאה בעצמי, כי זה היה ממש כיף, זה היה חוויה לשחק את זה, כאילו משחק כזה ישן על הסטים דק, זה היה משחק ממש ממש כיפי, עם כל הרחבות שלו, באמת לסיים אותו מה שנקרא ב-100%, אני אישית כאילו חושבת שלמרות שהמשחק הוא ישן, ולמרות שיש כבר שמועות על כך שהם, שביובייר עובדים אחרי הקלעים לעשות לזה רימייק, אני מאוד ממליצה למשחק. חושבת שזה, כי כל מי שאוהב את בלדורס גייט 3, אני חושבת שזה משחק שבהחלט כאילו אפשר לשחק וליהנות ממנו עדיין, למרות הגרפיקה הישנה והשימוש במנוע הישן. ומשם קפצתי למשחק השני, שגם שם יש לי הרבה מה להגיד עליו. הפעלה שלו, אני כאילו נותנת פה גם כן קצת טיפים לאנשים שאולי מקשיבים לפודקאסט ורוצים לשחק על הסטים דק. אז ההפעלה שלו הרבה יותר קלה, הרבה יותר קל לשחק את המשחק השני על הסטים דק, כי הוא גם קצת חדש יותר. הוא יצא שנה ותשע חודשים אחרי המשחק הראשון, שגם זה יש לי מה להגיד, אבל אחר כך. המשחק הוא מכתחילה המפתחים של בלדורס, של דרגון אייג' 2, רצו ליצור משחק שהוא יהיה הרבה יותר גם כן, שיקסום לאנשים שמשחקים מזונו על הפלייסטיישן 3, ולכן השליטה שלו גם על המחשב וגם על הקונסולות הייתה הרבה יותר סטרימליין, היא הייתה הרבה יותר פשוטה והרבה יותר קלה למשחק, וכתוצאה מכך יצא שהיא הרבה יותר קל לשחק את המשחק הזה, גם עם המאוס והעכבר, כאילו המאוס והמקלדת, כאילו התחליפים של המאוס והמקלדת שיש לסטים דק. הגרפיקה הייתה באותה טובה, אז הרבה יותר גם כיף לשחק את המשחק. אבל יש המון המון בעיות עם המשחק השני, שהייתה לו, שוב, סיפורים, דיברנו על EA, אז באותו זמן EA החליטו שהם רוצים ממש מהר להוציא את המשחק השני, כדי להמשיך עם גל ההצלחה שהיה להם עם המשחק הראשון, והם דחפו בביו-וויר להוציא את המשחק כמה שיותר מהר, ונתנו להם מועד אחרון של זה שנה וחצי במקור, וזה כאילו אחר כך נתחל לשנה ותשע חודשים, והמשחק השני יצא בצורה שהיא ממש לא אפויה, כתוצאה מכך, לא בגלל כאילו שיטת הקרב שאני ממש נהנת ממנה, אלא בגלל שהיה איזשהו ריוזינג די מטורף של אסטס בתוך המשחק עצמו, יש שלבים שחוזרים מעצמם, טקסטורות שכמעט נמצאות שם בכל מקום, שכמעט כאילו נכנסים למבוך, וזה נראה בדיוק אותו דבר כמו המבוך הקודם, או שנכנסים לאחוזה כדי, לא יודעת, כאילו, לעצור שם איזשהו רוח חפיים שמסתובב ועושה שם בלגן, וזו אותה אחוזה כמו משימה אחרת שיש. אבל בכללותו אני מאוד מאוד אהבתי את העלילה של המשחק, אני חושבת שהעלילה הייתה אפילו קצת יותר טובה מהמשחק הראשון, כי זה היה פחות צריך להציל את העולם, איזשהו, לא יודעת, צבא של שדים ודאג ספון שבאים להשמיד את העולם, ויותר משהו שהוא קטן, שמדבר קצת יותר על על המתח שיש בעולם של המשחק, בין טמפלרים לבין קוסמים, וזה הגיע למצב שבו בסוף זה מתפוצץ בצורה יפהפייה. תראיתם משהו מתפוצץ?
זהו, וליטרלי במסך פתיחה של האינקוויזישן.
כן, בדיוק. זה אשכרה, ליטרלי זה מתפוצץ, וזה כאילו ממש מוביל בהמשך למשחק השלישי שאני משחקת כרגע. שזה היה הפעם הראשונה שביורוויר החליטו, גם עברו למנוע חדש, שזה פוסט בייט 3, שעשה להם המון המון בעיות, זה כן. כאילו המנוע של ביורוויר, זה כאילו, בוא נגיד, זה הלוויתן הלבן של, של ביורוויר, כי כל פעם שהם היו צריכים להתעסק עם המנוע הזה, הם שלוש משחקים שהם הוציאו עם פוסט בייט 3, כל משחק הזה פשוט נכשל בצורה חרוצה, חוץ מדעתי אולי כאילו, חוץ מדרגון אייג' 3, אחר כך הם הוציאו את מס אפקט אנדרומדה, שגם כן היה על פרוסט בייט, ואחר כך הם הוציאו את, איך קוראים לזה, את, נו, שכחתי את השם שלו.
מה, אנוויל? אנתם?
אנתם, כן. הם הוציאו את אנתם, שגם כן היה קטסטרופה.
אנתם היה רק שבועה, בעולם לא יצא
מספר. לא נכון, הוא היה נורא חמוד. שקט.
הוא היה כיף לא נורמלי, נהניתי ממנו בטירוף, ואז הוא פשוט נעלם ונגוז, ואני כזה,
כן, כי קטלו לו את המוות, ואז זהו, הם התייאשו, ולא הוציאו לו עוד תוכן, שהיה נורא חבל. אבל
משהו שאנשים לא מבינים, כאילו, כשהם עושים את זה, כאילו, ואז הם מתפלים, נגיד, Dawn of War 3, כן, שאני עוד מעט נכנסת לשם, אני רוצה לשחק את המשחק הזה, שמעתי שזה יצא בדיוק אותו דבר.
Dawn of War 3 כל כך גרוע.
אני אשחק אותו, ואז יהיה לי על באמת דעה על זה. אבל אותו סיפור גם כאן עם Dawn of War 3, שכאילו קיבל הרבה מאוד ביקורות קוטלות, והרבה מאוד אנשים, כי בהתחלה המבקרים מאוד אהבו אותו, ואז המעריצים עצמם, היוזרים, כאילו ששחקו במשחק, ממש לא התלהבו ממנו, כי הוא עשה יותר מדי שינויים. אני כאילו כוסר את היוטיוב שראיתי, אנשים התלוננו שאחד הגיבורים שם לא אמור לקפוץ נורא גבוה. כאילו זה הדבר שכאילו כולם חזרו עליו, אני כזה...
לא, לא, לא. זה שחקני וורהמר שמתלוננים על המנשקניות שבין ההבדל בין החוקים של משחק לשולחני, משחק מחשב. אני זוכר שכשהמשחק המחשב יצא, ערן ואני דיברנו על זה המון, היינו בשנינו בהייפ מטורף על המשחק, ואז המשחק יצא ושנינו, ואני משחק ואני עושה, למה המשחק הזה כל כך גרוע? הוא אומר, אני לא יודע, המשחק הזה ממש רע, הוא פשוט לא נהיה טוב, כאילו, עבר להתמנשקנות של הוורהמר, אתה זז שני אינץ', ופה אם אנחנו עושים קליברציה לפי הגודל שלהם, ועושים סקיליזציה של השמינקליזה, הוא זז 6.8 אינץ', וזה לא בסדר.
זהו, אז זה היה הביקורת שראיתי, אנשים כאילו התלוננו על זה שהאחד מהגיבורים שם קופץ, ואני כזה, זה מה שמפריע לכם, אז אני אשחק את המשחק, אני רוצה באמת לראות כאילו למה הוא כזה גרוע.
הוא כאילו, הוא לא גרוע, אם הוא היה משחק שקוראים לו Warhammer 40K Generic RTS, הוא היה עובד סבבה. הבעיה זה שהוא בא אחרי שני משחקים כל כך טובים, עם השם Dawn of War, והוא פשוט היה רע. הוא פשוט כאילו, אתה ציפית לדון אוף וור וקיבלת... אם הוא היה מגיע עם שם אחר, אולי הוא היה יותר טוב, אבל... הוא פשוט, הוא לא Dawn of War, הוא כלום בו, לא Dawn of War.
אני אומר לך, כאילו, המשחקים...
הוא היה פשוט נהדר.
המשחקים הבאים שאני הולכת לשחק זה יהיה כנראה Dawn of War וסטארקראפט 2, כי אני רוצה, אני קצת רוצה לחזור טיפה לעולם של RTS.
כן, הבעיה...
אני מתגעגעת.
אבל שיחק Dawn of War 1 על Steam Deck?
לא, לא.
הבעיה עם Dawn of War 1, זהו, אני אגיד את זה כי... בימינו, לא, אז הוא היה טוב. הבעיה, יכול להיות שעם הסטים דק הוא יעבוד יותר טוב, כי הוא חומרה מצומצמת והכל כאילו fit to steam deck or whatever. הבעיה זה שעל המחשבים, אני משחק Dawn of War, היה לפני איזה כמה חודשים ניסיתי לשחק Dawn of War אחד שוב. הוא עולה, אתה מתחיל לשחק, סבבה, אחלה. אז פתאום באמצע השלב, הוא גורס, למה? קיבל. ואז אתה מעלה את המשחק שוב, ואז אתה עובר חצי קמפיין, ואז הוא קורס, קיבל, ולדרך פרק לך את כל הסייבים. ואני כזה, ואז אתה בודק באינטרנט, ואז כזה, כן, אתה צריך להתקין את Dawn of War 1, ואם יש לך את הרחבות האלה והאלה והאלה, אז תתקין את זאת ואת זאת, אבל לא את ההיא, ואז תוריד את הקבצים האלה והאלה, כדי לתקן את זה, ואני כזה, אלוהים אדירים, השרתים של המשחק עדיין עובדים, אבל המשחק לא תמיד עובד, וזה בעיקר כאילו כשיש לך Windows 10 ו-11, אז לפעמים כזה, אני עובר לקומפטיבול מוד, לווינדוס, לא יודע, 95 כבר כמעט, או XP, וכאלה, כך תעבוד כבר, יחד לך דרק.
אתה ממש אין לי כיף עם זה. יהיה לי הרבה התעסקות עם זה, אתה אומר.
אז יכול להיות שהוא מותאם יותר לסטים דק, כי סטים דק בסופו של דבר זה... מעבד אחד, מערכת הפעלה אחת, GPU אחד, אז אולי הוא יותר מותאם לעצמו, כמו שיש משחקים שפשוט עובדים נורא טוב על קונסולה ופחות טוב על PC, אז אולי זה יעבוד יותר טוב, אבל כי אני ממש אהבתי את המשחק ורציתי לשחק בו שוב, אבל זה היה פשוט בשלב מסוים כזה, לא, פשוט די, תנו לי די.
איזה
באסה. ושלוש עובד נהדר. מורידה את שלוש, לוחצת, עובד. אני כזה, אני לא רוצה לשחק את שלוש.
אז אני כאילו, אני כאילו נראה לי פעם הבאה שאני אגיע, אז אני אדבר על Dawn of War כנראה.
אני רוצה לשמוע את מעל עלייך, איך גרמת Dawn of War שלוש לעבוד על ה... מה הכבד באמת של סטים דק? זה לא איזה אינטל או משהו, נכון?
זה AMD. יש לו גם שם ממש מגניב למעבד שלו, כי הוא משהו שקשור לפני פנטזי 7. אני לא זוכר את מה, כאילו השם שמעבד זה שם של אחד מהדיבורים בפני פנטזי 7.
קלאוד.
לא, זה הייתי זוכרת. בוא נראה.
שחר בטח קופץ כזה. מישהו אמר שפיינל פנטזי 7?
בוא נראה, איך זה נקרא? עריף. השם של המעבד של ה-APU קוראים לו עריף.
אז כאילו כשיצא סטים דק 2, יקראו לו ספירות ואז הוא ירוג את...
לא, יקראו לו מיטיור.
אתה יודע איך נקרא השבב של נינטנדו סוויץ'?
לא.
מריקו.
אוקיי, מה זה אומר?
מריקו, והשבב הקודם היה גזוויר, כי זה מוטנטים באקסמן. מריקו הייתה חברה של בולברין.
זהו, אני יודע בהקשר הזה מי זאת מריקה, פשוט לא הבנתי שזה קשור לאקסמן. אוקיי.
אז זהו, אז השבבים של אינווידיה, שכאילו שרצים על הנינטנדו סוויץ' הם על השמות של מוטנטים של אקסמן.
הבנתי.
וה-APUs של סטים דק זה על גיבורים של פיינל פנטזי 7.
הבנתי.
משעשע.
אני אוהבת עוד גיקית. כן.
כן, זה נחמד.
אפרופו שמות. לא, אני לא יודע איך, אני לא יודע מה הקשר שרציתי לעשות בראש, אבל בדיוק נזכרתי שבחדשות ודיונים, לא הזכרנו בפודקאסט את העניין שהיוצר של דרגון בול, אקירה טוריאמה, נפטר.
נכון.
זה היה לפני איזה שבוע ומשהו. זהו, כאילו, אין לי הרבה מה להגיד את זה, מפני שכאילו, a legend has passed on. הרבה מאוד מהתרבות הפופולרית המודרנית שלנו לא הייתה קיימת בלי הבן אדם הזה.
כן.
יופ. כמה הוא היה? רגע, אני נכנס לוויקיפדיה, חכו. רגע, לא, נכנסתי
לדרגון בול. לא מבוגר מספיק. כן, אביב, באחת הקבוצות כזה.
68.
תגידו לי לא להתחיל לראות, אביב, באחת הקבוצות, תגידו לי לא להתחיל לראות דרגון בול מחדש. כל הקבוצה, אל תתחיל לראות דרגון בול, אל תתחיל לראות דרגון בול.
אביב, לא מקשיב לכם. לא, סתם, לא באמת, ראיתי את הפרק הראשון של קאי, כי חשבתי לראות את קאי, אבל ההתחלה של דרגון בול זה כל כך קשה, אז כן, אז נראה לי שאני לא אראה דרגון בול, כי דרגון בול זה עוד יותר קשה. אבל כן, הוא היה בן 68, באמת לא מבוגר. טוב, יעל, מיצינו? יש לך עוד מה להגיד? זה?
לא.
יעל, תמיד יש לך מה להגיד.
יש לי מה להגיד, סתם, זה כאילו טיפ קטן למי שמקשיב ורוצה לשחק בזה לסטים דק. יש אפשרות לשחק, כאילו לזהות את הקונטרולר עצמו כקונטרולר, כמו לשחק נגיד בקונסולות, אבל בשביל זה צריך להשתמש בגרסה ספציפית של פרוטון, שצריך ממש להוריד אותה מגיט-האב, ולהתקין אותה ספציפית שם. זה לא כאילו תהליך ממש מורכב. אפשר לחפש את זה ברדיט, וזה מומלץ, אישית. אני ממש ממליצה כאילו לנסות את זה. סתם.
למה סטים דק מטרסה, אלוהים שישמור? זה היה אמור להיות כאילו קונסולה ניידת של סטים, שכזה, או, יש לי משחק סטים, תוריד, לשחק, נגמר.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה,
בעניין הוא שהוא... למה אני צריך להוריד דברים מגיט-האב, כדי שהקונסולה תזהה את עצמה כקונטרולר?
המשחק הוא unplayable מבחינת סטים. כאילו, לסטים יש מערכת דירוגים לכל משחק במשחק.
זה עדיין מצחיק נורא.
כן, יש משחקים שהם, כאילו המשחק הזה נחשב נגיד ל-unplayable, כי מבחינת סטים אתה לא אמור לשחק אותו על הקונסולה, אבל אם אתה רוצה, כי זה מחשב, אז אתה רוצה כאילו לבוא ולשבור אותו ראש שלך כדי לגרום את זה לעבוד, אז תעשה את זה, וזה יקרה, וזה כל היופי, בגלל זה אני אוהבת את זה, בגלל זה ממש קשה לי עם קונסולות כמו נינטנדו סוויץ' ואני מנסה כל הזמן לפרוץ אותם, כי יש דברים שאני רוצה לעשות על הקונסולה שאני לא יכולה לעשות, שהם לא מאפשרים לי, לעומת זאת הסטים דק זה מחשב. זה קונסולה שהיא בעצם מחשב שאני יכולה לעשות עליה כל דבר שאני רוצה. זה מדהים. זה כי מבחינתי זה מושתם, זה בדיוק הדברים שאני רוצה. אני רוצה להתקין הזה את האמולטור, אני רוצה להתקין הזה את הרומים שיש לי בבית פיזית, אני רוצה לקחת אותם איתי לכל מקום, אני לא רוצה לסתובב עם ספרייה פיזית, אז אני לוקחת אותם איתי כרומים. אני רוצה שיהיה לי שרתים שירוצו על זה. כל דבר שאני רוצה לעשות על הקונסולות הקטנות שיש לי כרגע בבית, שסתם מושבות וצרבות אברק, אני עושה עם סטים דק שלי, וזה מדהים, מבחינתי זה מושלם. אז לאנשים שרוצים את ההתנסות הזאת, כמו לנינטנדו סוויץ', אז הם ישחקו אך ורק משחקים שהם פלייבל מבחינת סטים, הם יקבלו את זה, יש יותר מאיזה כרגע כמעט 12,000 משחקים שאתה יכול לשחק. 12,000 משחקים זה נראה יותר מה שיש כרגע בחנות של נינטנדו סוויץ'. אז זה המון משחקים.
יש לי שאלה לא קשורה. לפי מה מחליטים על השמות של סרטי אליין?
אוקיי, שאלה מעניינת.
אני כבר את הטריילר החדש.
לא ראיתי את הטריילר החדש, ראיתי את יעל משתפת את הציוץ של אליין חדש.
אוקיי, אני יכול להגיד שרומולוס זה התחנת חלה שהניצולים מאותו כוכב מגיעים, כי אני יודעת די טוב את המילה.
אוקיי.
ואני יודעת מאוד טוב מה קורה שם, אז במקרה הזה רומולוס זה השם של התחנת חלל שמגיעים שם. זה גם במקרה המקום שהחברה איונטי, איך נקראים? כבר שכחתי.
ויילנד...
ויילנד יוטני. ויילנד יוטני. שוויילנד יוטני עשתה שם כל מיני דברים שהיא לא אמורה לעשות, והם מגיעים לשם.
מתישהו החברה הזאת עשתה משהו שהיא כן אמורה לעשות?
לא, אבל היא הייתה מאוד כיפית, כאילו ב-AVP של קאפקום, המשחק הישן של הברקיד. היה כיף להחטיף להם מכות.
לא, כי שלושת המשחקים, לא המשחקים, שלושת הסרטים האחרונים היה פרומיטיוס, ואז היה קובננט, ועכשיו רומולוס. אני יודע שטכנית פרומיטיוס הוא לא אליין פרומיטיוס, הוא פשוט פרומיטיוס לבד, אבל...
דווקא פרומיטיוס מאוד הגיוני מבחינת השם, כן? גם כי הוא הרעיון עצמו... כי הוא מאוד מתאים לעלילה של המשחק, של הסרט.
של הסרט, כן. קובננט תאים לעלילה של הסרט? אני לא זוכר. מה זה היה קובננט?
זהו, זה העניין.
אני רק זוכר שמייקל פסבנדר עשה שם דברים מוזרים.
זה לא היה שם המקורי של הסרט. זה לא היה שם המקורי בכלל של הסרט. זה העניין, והשם של הסרט עצמו השתנה, בגלל שאנשים התלוננו כך שפרומיטיוס נמצא בעולם של אליין, אבל הוא לא בעצם אליין. אז אנשים עשו מלא מבלגן, ואז האופנים לחצו על רידלי סקוט לשנות את השם של הסרט. אני חושבת שזה היה משהו כמו חודשיים לפני שהסרט יצא לאליין, כדי לקשר אותו פשוט כאילו לסדרה. זה היה סיפור, אני חושבת, אני יכולה למצוא את השם המקורי של אליין.
רגע, פרומיטיוס לא אמור להיות בעולם של אליין? זה לא היה אמור להיות פריקוול להכל?
במקור הוא יצר את זה כפריקוול, ואז אם אני זוכרת נכון, אחד מהיוצרים שם, שזה לא הוא, זה שהיה כי בזמנו בלוסט, אחד מהאנשים שעשו את לוסט, אמר שהם החליטו שהם רוצים לצאת כמה שיותר להתרחק מהרעיון של אליין, אז הם עשו את זה כפרומיטיוס, והם שינו שם את העלילה כדי שזה יהיה יותר...
אוקיי, 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 יקום, דרגו. יקום. כשיש לך ברירה להיות בצד של רידלי סקוט, לעומת להיות בצד של היוצרים של לוסט, אתה אמור להיות בצד של רידלי סקוט. תלמדו.
נכון, בדיוק, בדיוק. חכה שנייה, אני אגיד לך מהשם המקורי של אליין קובננט.
זה נורא, אני נורא נהנה מהפרק עם יעל, זורקים כל נושא שלא יהיה, וליעל יש מידע.
אני נהנית מזה אישית, אני באמת נהנית. זה הדברים שאני הכי נהנית מהם בעולם.
כזה, אביב מקריץ איזושהי עובדה לא קשורה מהאוויר, יעל, לא, אבל אני יודעת למה זה, תדדה.
אוקיי, במקור השם שלו היה Paradise Lost.
אוקיי.
ואז פרומיטיוס קו-רייטר, דמון לינדלוף, שהוא הבן אדם שאחראי...
אוי, זה לינדלוף, זה מסביר כל כך הרבה.
קאס דאפט ניזון פרטיסיפשן, saying that if Scott wanted me to be involved in something, blah, 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 והוא שכנע אותו לשנות את זה.
בוז.
אז במקור זה היה Paradise Lost, שאגב, זה מאוד הגיוני.
זהו, זה שם כל... זה שם כל כך הרבה יותר הגיוני.
מקובננט. זה הרבה יותר מתאים. ואז הם שינו את זה לקובננט.
בוז.
אני כן אגיד שלמרות שהסרטים האלה לא נחשבים סרטים טובים, תמטית ואטמוספרית, אני ממש אוהב אותם. אני נהנה
לצלום משגע.
אני נהנה לצפות בהם.
כן. אני מאוד אוהבת את הסרטים האלה, מאוד אוהבת את העולם של אליין בצורה כללית. וכי יש רעיונות בפרומיטיוס ובאליין קוונט שאני מאוד אוהבת.
כן.
במיוחד את הצילום ואת המשחק, כאילו שזה דברים שאני מאוד נהנית מהם. ואני חושבת שהם מוסיפים המון 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 גם למיתולוגיה, ולמבנה של העולם, וגם לרעיונות שהוא ניסה להכניס שם, כאילו, בצורה כללית. עניין של AI, זה משהו שתמיד העסיק אותו, מהסרט הראשון. זה משהו שמאוד מאוד העסיק אותו. וזה ממשיך הלאה עם פרומיטיוס, ואני כל כך שמחה שיצא לו להמשיך עם זה, ואני מאוד רוצה שהוא ימשיך, כאילו לחקור את הרעיון של AI, כי זה היה הרעיון שלו במקור, וכאילו אני מרגישה שקצת דרסנו את זה עם, עם מלא יצורים שפרוצים כן. אנשים מהבטן.
רגע, אז רומיולוס בעצם הולך להיות הסיפור של, של חברי הצוות שהם לא ריפלי?
זה בין הסרט, אוקיי, אני ממש מנסה פה לא להרוס את העלילה של הסרט, כי אני יודע די הרבה על הסרט. זה קורה בין הסרט הראשון לשני,
כן.
זה קשור לסוף של הראשון,
כן.
וקשור לפרומיטיוס. הם לקחו משהו שקרה בסוף הסרט הראשון, וממנו עשו משהו שקורה בפרומיטיוס, וזה מה שקורה בטריילר בעצם.
אוקיי, I'm interested. טוב, מספיק, יהודה היית בכנס.
יהודה הייתי בכנס, כן. אז דיברתי על זה בפרק הקודם, שאני הולך לכנס, שלחתי לכנס, קוראים לו איירגון, שזה נהר פה שרץ ביורקשייר, אז יש אותו פעמיים בשנה, פעם אחת במנצ'סטר, פעם אחת בעיר אחרת, אז הפעם זה היה בעיר פה הקרובה, 40 דקות מהבית שלי, שזה ממש מהדלת שלי לדלת של הכנס, 40 דקות, כיף לא נורמלי. בדרך כלל הכנסים הגדולים זה מקומות שאתה צריך לזכור מלון, כי זה שעתיים ומשהו ברכבת, ופה, לא פה, 40 דקות מהבית שלי, כולל רכבת עד המלון, עד הכנס, נהדר. הכנס היה בגדול 4.5 ימים, יום חמישי היה חצי יום, אמרתי, אני לא לוקח יום חמישי בשביל הדבר הזה, הלכתי יום שישי, חזרתי הביתה מאוחר, ובגלל שאני נשמע כל כך טוב, אז ביום שבת קמתי בלי קול בכלל. ברמה של קמתי בבוקר, אמרתי, טוב, אני אלך לסופר, אני אקנה ארוחת בוקר, הכנס מתחיל ב-10, גם ככה, אני לא צריך להגיע אליו בפתיחה, אני יכול להגיע יותר מאוחר, משחקים עד 1 בלילה, סבבה, אני פוגש שכן שלי בסופר, עושה לי, היי, מה נשמע? אני עושה לו, לא יוצא כלום מהפה שלי, אמרתי, אחלה, נשב בבית, נראה מה קורה, לאורך כל היום לא חזר הכל, שיהיה. יום ראשון, היה קצת יותר טוב, אמרתי, היה לי כוח לאבד את הכל לפני שבוע עבודה, לא נורא, היה יום אחד של כנס, אחלה, שיחקתי 6 משחקים, זה אחלה, ועוד חודש ומשהו יש את הכנס הגדול, את ה-UK Gaming Expo, שהוא יותר ממש כאקספו ופחות ככנס משחקי שולחן, קראתי לזה, כי יש שם משחקי תפקדים, משחקי קלפים, משחקי קופסה, כל דבר שאפשר לשחק על שולחן, זה מה שהיה באיירקון. זה יותר משחקי שולחן, נראה לזה. אז באמת גם האווירות מאוד שונות, כשהולכים לגיים אקספו, זה במקום מאוד מרשים, זה במרכז כנסים ענק, שנמצא בתוך שדה תעופה, ליד תחנת רכבת מרכזית, ו... אתה הולך שם יש אולמות ענק, ובאמת החלק העיקרי של המקום זה החברות שמציגות שם את המשחקים החדשים שלהם. לעומת איירקון, שאתה נכנס ויש לך משהו בסדר גודל של האולם המרכזי של אייקון, אם אייקון עדיין נמצא באשכול שם.
אוקיי. Okay.
זה המקום שמוכרים בו משחקים. יש עוד 4 אולמות ענקיים, רק של שולחנות. שולחנות ריקים. אתה יכול לקחת משחקים מהספרייה, אתה יכול לקחת משחקים מהבית, ואתה פשוט יושב ומשחק, ויושב ומשחק. יש פה ושם מדגמות, ויש כל מיני דברים. אחד הדברים החמודים שהיה בכנס, אתה יכול ללכת בכל אחד מהעולמות האלה, יש לייטסייברס מפלסטיק קטנים כאלה, ואתה שם את זה על השולחן שלך ומדליק, וזה אומר שאתה מחפש שחקנים שישחקו איתך. אז אתה יכול להביא איתו של משחק שאתה אוהב, נגיד קרקסון, או צלולוז, או whatever. אתה יושב ליד השולחן, מארגן את הלוח, מדליק את הלייטסייבר, ואנשים פשוט באים לשבת לידך לשחק, רוצים לשחק, יש מספיק אנשים, אתה מחבא את הלייטסייבר, מתחילים לשחק. שזו שיטה נהדרת, כאילו, אתה לא צריך, do you want to play a game with me, ואז כזה מישהו בא והוא כזה נורא מתבייש, אפשר להצטרף, לא, הלייטסייבר דולק, פה, שב, משחקים. אז זה מאוד מאוד מזמין, זה מאוד מאוד כיף, וזה לייטסייבר קטנים כאלה, זה 30 סנטימטר מפלסטיק, אז כאילו גם אם זה נשובר, אף אחד לא נורא עצוב על זה. אז שיחקתי 6 משחקים בסך הכל, אחד מהם בטעות, איכשהו הצטרפתי לטורניר משחק שקוראים לו Far Away. הגעתי למקום, ומישהו אומר לי, אנחנו מתחילים טורניר Far Away, אני כזה, א', אני לא יודע מה המשחק הזה, לא שמעתי עליו בחיים שלי, ב', לא נרשמתי לטורניר, אז הוא אומר, מעולה, אתה יכול לשבת ולשחק. אחלה. ואז הוא כזה אומר, מי פה לא שיחק את המשחק? חצי מהאנשים בטורניר מעולם לא שיחקו במשחק. אז אמרתי, אוקיי, אז אני לא לבד. אז Far Away זה משחק שהוא טכנית יצא, אבל לא באמת, כאילו היה לו איזה סוג של קיקסטארטר שהצליח, אז יש אנשים שקיבלו את העותקים שלהם, ועכשיו לאט לאט הוא מטפטף לחנויות. אני מאמין שבחודש, חודשיים הקרובים, זה יהיה קצת יותר פופולרי, יגיע יותר לחנויות בעולם. בגדול המשחק יש לו מכניקה מאוד 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 מגניבה, אתה משחק את הקלפים עכשיו, ואתה מקבל עליהם ניקוד בסוף. מה שזה אומר שהקלף שאתה שם בסיבוב הראשון, זה הקלף שאתה מקבל עליו את הניקוד בסוף המשחק האחרון. אז יש 8 סיבובים, כל סיבוב אתה שם קלף ולוקח קלף מהקלפים, מהשוק בעצם, ואתה מסדר אותם אחד אחרי השני, ואז הופכים את הכל, והקלף השמיני ששמת הוא הראשון שנפתח, ואז אתה מקבל את הדברים שקורים עליו. עכשיו, מה קורה על הקלף? על הקלף יש לך כמה דברים. אחד, זה מספר הקלף. השני, זה איזה סוג של נקודות אתה מקבל. אז נגיד, יכול להיות שאתה מקבל נקודות על אננסים. אני אומר אננסים, כי זה היה bane of my existence במשחק. יש כל מיני משאבים, אחד מהם זה אננס, קטל אותי כל המשחק. אז נגיד, יש קלף פשוט שכל אננס שיש לך שווה נקודה. יש קלפים נגיד האננס, על כל אננס שיש לך, נגיד, זה שווה 3 נקודות, אבל בשביל להפעיל את היכולת הזאת בניקוד, אתה צריך 2 אבנים שיהיה לך קודם. אז אתה לא יכול לשים את הקלף הזה שהוא יהיה הראשון שיפתח, כי אין לך אבנים שיפתחו לך אותו. אז הוא לא שווה כלום אם אתה שם אותו אחרון, אז אתה צריך לשים אותו יחסית בהתחלה, כי בסוף אתה לאט לאט צובר את האבנים כדי לפתוח את את הניקוד שהוא יכול לתת לך. אז המשחק כאילו, אתה משחק עכשיו דברים שתקבל עליהם ניקוד אחר כך, אז הכל הפוך על הפוך. אז במהלך המשחק, אנשים כזה, במשחק הראשון, כולם עשו טעויות, היה כאילו, הסיבוב הראשון, זה שקיבלת את ניקוד הכי גבוה, היה משהו כמו 40 נקודות. הסיבוב השני של הטורניר, הניקוד הכי נמוך שמישהו קיבל היה 60. אז כאילו, ישר אתה מתחיל להבין כמה המשחק הזה, הסיבוב הראשון אתה כזה, מה לזלזל קורה פה? ואז המשחק, אתה מבין, עכשיו הבנתי למה לא קיבלת ניקוד, ואז כשאתה עושה את הסיבוב השני, אתה עושה אותו יותר נכון. ומה שנחמד, המשחק עצמו זה 8 תורות, כי יש לו 8 קלפים שאתה שם, כל תור לוקח אותו בערך, נגיד, דקה פר שחקן, והמשחק הוא עד 6 שחקנים, אז נגיד 6 דקות לתור, הניקוד בסוף, כל אחד יכול לנקד לעצמו, אם אתה סומך על האחרים שנקדו, שיודעים לספור ניקוד, ואז אתה מקבל המשחק נגיד דרך חצי שעה שכזה. אז הסיבוב הראשון אתה, אין ממש מה להסביר את המשחק, בואו נשחק פעם ראשונה, כולנו נטעה, ואז נעשה עוד סיבוב אחד, ואז פתאום קורא, אני מבין יותר, מבין יותר, מבין יותר, ובגלל שהוא חמוד וקל, אז הוא אחלה. הוא מאוד מאוד נחמד, כי הוא מגיע בקופסה מאוד קטנה, יש משהו כמו איזה 60 ומשהו קלפים, אז הוא רץ מאוד מהר, הוא אחלה פילר, הוא אחלה סטארטר לערב משחקים, אם אתה כזה מחכה שני אנשים יבואו, אז כזה, יאללה, משחקים Far Away, יאללה, משחקים Far Away. אז זה כיף. המשחק השני ששיחקתי, 300 Earth and Water. אז זה משחק מלחמה, כי 300, זה בגדול, צד אחד משחק את יוון, צד שני משחק את הפרסים, אבל אז אני כזה רואה 300, אז אני כזה אומר, או, זה הקרב על טרימופולי. זה לא. זה כל מערכה בין הפרסים ליוונים, הם פשוט קראו לזה 300, כי 300 עדיין מוכר, כי אנשים רואים. 300 עם ליונידס גדול על הקופסה, הם יקנו אותו. זה משחק אסטרטגיה אסימטרי. הצבא הפרסי יקר יותר, אבל הוא יכול לבנות יותר יחידות. הצבא היווני זול יותר, אבל היחידות חזקות יותר. בגדול, היוונים צריכים סוג של לשרוד שישה סיבובים, בזמן שהפרסים צריכים לנצח תוך שישה סיבובים. משחק רמוד, הקרבות מאוד מבוססי קובייה, אז יצא לי, בגלל שיש לי מזל וקוביות, זה ששיחקתי נגדו, שהוא היה המדריך של המשחק, התקיף לי את אחת הערים היווניות עם ארבעה צפאות פרסים, בזמן שהיה לי צבא אחד, אז הוא גלגל ארבע קוביות, אני גלגלתי אסף, ושומדתי לו את כל הצבא אחד אחרי השני, כי פשוט תמיד גלגלתי יותר גבוה ממנו. אז זה קצת כזה, קצת מזכיר את הריסק המקורי, שאני מתקיף אותך עם 300 תותחים ו-400 פרשים וזה, יש לי פה חייל אחד, אבל אני מגלגל יותר גבוה ממך, אז הפסדת. אז זה קצת מבאס. יש קלפים, שאתה יכול לנצל את הקלף או לקוס שיש על הקלף, או כדי להזיז יחידות. חלק מהקלפים הם קצת overpowered, שנגיד, אני מתקיף אותך, ולא משנה עם כמה יחידות אני מתקיף אותך, אני מגלגל 3 קוביות, ואז אני משתמש בעוד קלף שנותן לי לעשות רירו לכל הקוביות שהשתמשתי בהם, ולשפור את המספר הגבוה, ואם אני מאבד יחידה, אני לא באמת מאבד יחידה, ואחרי שזזתי אני יכול לזוז עם כל הצבא הזה עוד פעם, ולעשות עוד פעם מה שעשיתי עכשיו. אז, לא יודע, לא נפלתי, אבל בסדר.
אני צריך להעיץ בך קצת.
להעיץ בי קצת. אז אני אבטר על Dice Forge, כי זה משחק לא חדש ששיחקתי בו פשוט עוד פעם, כי מישהו שם לייטסייבר וראיתי את המשחק, ואמרתי, אני אוהב את המשחק הזה. מגה קרובה, או איך לזלזל שלא הוגים את השם הזה, זה גרסת המגה למשחק קרובה. קרובה זה משחק שמאוד מזכיר, משחק הנחת עריכים, שאתה צריך בגדול להעביר את ה... חוקר שלך למקדש באותו צבע. סוג של אינדיאנה ג'ונס כזה, שמחפש את דרכו בג'ונגל למקדש. עכשיו, מגה זה חברה שלוקחת כל מיני משחקים שאפשר לשחק, שבגדול הקופסה אומרת נגיד 2-6 שחקנים, אבל אם יש לך עוד קופסאות, אתה יכול פשוט לשחק את המשחק עם עוד או יותר ויותר אנשים. אז קורבה, אם אני לא טועה, זה משחק של עד 5 או 6 שחקנים פר קופסה. היו 6 שולחנות, זאת אומרת, המשחק היה עד 36 אנשים. היו 32 אנשים ששחקו את אותו משחק, אחד נגד השני, כל אחד על הלוח שלו, בגרסת בינגו. אז היה למנחה גלגל בינגו כזה, כדור בינגו, וכל פעם יצאו ממנו הכדורים, ואז הוא אמר, תקחו את הריח מספר 8 ותניחו אותו בהתאם. אז אתה אומר, אם לכולם יש את אותו לוח, וכולם מתחילים עם החוקרים באותו מקום, ועם המקדשים באותו מקום, וכולם משחקים את אותו הריח, זה יהיה בעצם אותו משחק. איכשהו זה לא, וזה היה ממש מגניב לראות את זה, איך כאילו מישהו סיים את המשחק, איזה 6 סיבובים לפני המקום השני, ואתה כזה. איך לכולם היה את אותם עריכים, איך כאילו הוא הצליח להיות כל כך הרבה יותר טוב, אז זה מגניב, אני ממש נהניתי מהקונספט הזה. משחק ששיחקתי את הגרסת דמו שלו, כי זה משחק מאוד ארוך, זה Votes for Women, זה משחק שמאוד מזכיר את Twilight Struggle, לידיעת המאזין עידן זיירמן, מהנקודת מבט שהוא מאוד לא סימטרי, שיש מצד אחד את הארגוני נשים שנלחמים למען זכות ההצבעה בארצות הברית.
יודע, ארגוני נשים נלחמות.
זה לא ארגון כזכר.
זה לא.
ארגוני נשים נלחמות, בסדר, אני מקבל את אותי. נלחמות למען זכות הצבעה לנשים. בארצות הברית, אז כאילו זה רק ארצות הברית, זה לא כל העולם בניגוד למשחקים ממש גדולים, ומצד שני יש את אלה של מתנגדים.
בוז.
הם משחקים את הפוליטיקאים שמתנגדים, לא סתם כל מיני ארגונים. אז המשחק, טואלט סטראגל, בגדול, הוא מצד אחד משחק את האמריקאים, מצד שני משחק את הסובייטים, בדברים אסימטריים לחלוטין. אז פה יש סוג של שלושה צדדים. הארגוני נשים, יש שני ארגונים, שאחד הוא יותר פוליטי והשני הוא יותר לוחמני. הם פועלים ביחד אבל בנפרד נגד המתנגדים. אז הארגוני נשים, המשחק שלהם הוא מאוד נחמד, כי אסור לך להראות למי יש איזה קלף, אבל אתה כן צריך לשחק ביחד. אז אתה יכול להגיד, אם ננסה להשיג קולות בנגיד טקסס, אני יכול לעזור בטקסס יותר, אם אתה תעזור לי בלוס אנג'לס, תגיד. ואז כאילו, בקליפורניה, ואז כזה, כן, יש לי קלאפ של קליפורניה, אז אני יכול לעזור, בזמן שהצד השני שם מתנגדים, הוא פשוט כזה, ממש המטרה שלו היא להתנגד לכל דבר שארגוני נשים עושים, עושות. זה נהדר, זה בנוי, זה חרה, אבל זה בנוי נפלא. זה משחק ממש לשלושה שחקנים, הוא עובד הכי טוב בשלושה שחקנים. הוא לא עובד טוב בשניים, כי אתה, שני ארגוני נשים, הם לא חולקים את הקלפים ממש, אבל בגלל שאתה משחק לבד את שני ארגונים, אז אתה יודע מה כל הקלפים אומרים, לאיזה קלפים יש, אז זה קצת יותר מבאס. אז כשזה מפוצל לשניים, זה יותר נחמד. שיחקתי את הגרסה דמו שלו, שזה בגדול המשחק, עם כל החוקים, אבל רק איזה שלושה סיבובים, במקום עד הסוף, כי זה משחק מאוד ארוך. הוא מעניין, אם אתם אוהבים משחקים אסימטריים כאלה, תשימו עליו עין, הוא מעניין כזה, וחוץ מזה, זכויות לנשים זה חשוב, בעיקר בימינו. המשחק האחרון ששיחקתי בו זה לורקנה, שזה המג'יק של דיס, ותמיד ראיתי סרטונים ביוטיוב עליו, ראיתי אנשים משחקים בו, אחד היוטיובר, אחד הטיקטוקריות, סליחה, שאני עוקב אחריה, של קוזי גיימינג, שפגשתי אותה בכנס, ואמרתי לה שאני עוקב אחריה בטיקטוק, והיא הייתה נורא מגניבה, ונתנה לי סיכה שלה, אז יש לי עוד סיכה לאוסף סיכות שלי. בכלל, פגשתי מלא יוטיוברים בכנס, שזה היה ממש מגניב. כולם משחקים לורקנה, אמרתי, אני לא הולך להיכנס ללורקנה, יש לי משהו כמו איזה 5,000 קלפי מג'יק פה, אני לא הולך להתחיל עוד משחק כזה, אבל בוא ננסה את הדמו. דמו זה חינם, מספירים לי איך לשחק, מה אכפת לי. אז אני יכול להבין למה אנשים אוהבים אותו יותר מאת מג'יק. דבר ראשון זה דיסני, כולם אוהבים את דיסני. מי לא רוצה לשחק חבילת קלפים שיש בו את לילו וסטיץ' פה, כאילו, עם כל הכבוד לפליינס ווקר.
אני
יכול לשחק סטיץ'.
אני לא רוצה.
אתה לא אוהב שום דבר בדיסני.
אני אוהב את אינקרדיבלס. אני יש דברים של דיסני שאני אוהב, אבל אני לא, זה לא קשור דווקא לדיסני. אני די שונא משחקים שדבוק עליהם IP חיצוני למשחק. אני ממש לא אוהב את הקונספט.
אז כן, דיסני לגמרי זה נקודת מחירה של המשחק. לגמרי היו יכולים לשים שם דברים אחרים לגמרי. המכניקה היא לא דיסני-אסק. מה שכן המשחק, רואים עליו שהוא יותר מכוון לה.
מה זה מכניקה שתהיה דיסני, לשלוח בריונים לבית שלך?
לא, אני מדבר על סרטי דיסני, לא על הדיסני-דיסני. כן, וגם אתה יודע, דיסני היה קצת אנטישמי, אז בוא לא ניכנס גם על הדברים האלה. ואם אתה מפסיד, מקפיאים אותך. אז בגדול אבל כן מרגישים שהמשחק הוא קצת יותר לכל הגילאים מאשר מג'יק. הקלפים הרבה יותר פשוטים, לקרוא את הקלף באמת מסביר את הקלף, ולא תמיד, רגע, מה אני קראתי? רגע, אני צריך עכשיו להיכנס למג'יק, ולפעמים אני לא זוכר איזה חוק של מג'יק, אז אני כותב את החוק של מג'יק, ואני כזה מחפש אותו, ואז יש לך את הוויקיפדיה הרשמית, ואז אתה רואה שזה חוק 4508, פסיק 5.8, ואני כזה, אלוהים אדירים, אני פה עורך דין? לא. לורקנה פשוט יותר, וזורם יותר. אוקיי, הוא חדש, הוא יצא לפני שנה, אם אני לא טועה.
כן.
אז יש לו פחות דברים, אבל יצאו לו כבר איזה 3-4 רחבות, שמוסיפות עוד קלפים, עוד דברים. הוא כביכול לא אלים, אני לא הורג לך את המפלצת, אני פשוט מונע ממנה לספר לך את הסיפור, אז אתה לא מקבל את הנקודות סיפור.
בסדר, והפוקימונים מתעלפים.
בדיוק. אז חמוד. זה מיוצר על ידי החברה של פלמוביל, וכל הפאזלים הטובים, רבגבג, משהו כזה.
אני בטוח שזה השם שלהם.
ההפקה, נפל לא זכרתי איך קוראים לזה. אני יכול לחפש.
ההפקה שלו ממש
טוב. ההפקה שלו נראית ממש טוב. ובגלל שאין לו עדיין הרבה מטה, אני חושב ש... זה נקודת פתיחה טובה אם אתם רוצים להיכנס לעולם של משחקי קלפים כאלה ולכו על זה. אז רייבנסבורגר.
מה שתגיד?
רייבנסבורגר, נו, זה החברה הזאת שמייצרת את הפאזלים הכי שגובים בעולם.
בסדר.
שיש להם פינה כחולה כזאת בכל הדברים. אז כן, ויש להם את... בוא נגיד את זה ככה, אם יש חברה מאוד גדולה שיכולה... to pull the weight against Hasbro ו-Magic, זה דיסני.
אנחנו רוצים את זה?
זהו מה שבאתי להגיד, אלה נבלה, אלה טריפה, למי אכפת?
כאילו, יש עכשיו בגדול לא מעט משחקים חדשים שיוצאים משחקי קלפים, עכשיו יצא גם סטאר וורס חדש, עוד אחד, לורקנה זה נהיה גדול ויותר ויותר ויותר, וגם נהיה גדול ויותר מהר יותר. יש כבר כנסי לורקנה, יש כבר טורנירים, כאילו המשחק בן שנה, וכבר יש טורנירים מטורפים. אז זה די נחמד, כי בסוף, לא דיברנו על זה פרק קודם עם עידן, אבל במג'יק יש כבר אווירה מאוד גדולה של עייפת, כי יש לך את השלושה עד ארבעה סטים רשמיים בשנה, ואז יש לך את יוניברס ביונד, שהשנה יצא לך דוקטור הו, Fallout, עוד מעט יוצא Assassin's Creed, כאילו, זה יוצא שכאילו, כדי לשחק Magic, זה יוצא שכל חודש אתה צריך לקנות טונות של דברים, כי אחרת אתה נופל מאחורה במטה. בעוד שלאורקנה זה כאילו, אין לזה את הדברים האלה עדיין, אז אנשים, אין להם את העייפת Magic, כן, את העייפת לאורקנה, אז אנשים כזה, יאי, יוצא ריליס חדש, בואו לכולם לשחק, אז אני רואה אנשים מדברים על לורקנה, כמו שהם מדברים מתלהבות על פוקימון, כאילו, יש פה בלידס קהילת משחקני קלפים של פוקימון מאוד גדולה, אז כל פעם שיש פרי-ריליס, כאילו, אתה רואה אנשים פשוט, רואים חנויות מפוצצות ואנשים משחקים את הפרי-ריליס החדש של פוקימון, לעומת זאת, במג'יק אתה רואה פחות ופחות אנשים מגיעים לאירועים, אז זה די מעניין מה שהולך פה.
קול.
שמג'יק התחילו לחשוב. בעיקר עכשיו כשהם שינו את הבוסטרים שלהם, שאין יותר בוסטר פקס.
יהודה, לא נשאר מי שעכשיו במג'יק, פיתרו את כולם.
כי כולם עברו, בטח, אני לא יופתע אם חצי מהם עברו ללורקנה.
יש מצב. טוב, די, עשינו פרק ארוך מדי. יעל כבר אמרה מה הציפיות לעתיד שלה. אז לא צריך לחזור על זה שוב.
אז...
Yes, baby!
אתמול יצא הפרי-ריליס של Lightyear Frontier.
של סטארדו ואלי עם מקה.
כן, סטארדו ואלי, אתה משחק מקי קאר. אני קראתי כל המשחק דרך אגב, המקי קאר.
מקי קאר.
כי זה מצחיק אותי. כן. מקי קאר. הוא בחינם הגיים פאס. אז למה לא? באופן... הוא הוריד אותו לאקסבוקס, הוא הוריד אותו למחשב שלו.
כן.
למה לא?
באופן קוינסידנטלי, יצא באותו יום הפאץ' החדש של סטארדו ואלי. האם אני באמת חושב שזה במקרה? לא, אני לא חושב שזה במקרה. יפה מאוד. טוב, זהו, וואו, חרשנו. זה היה פרק 18-15 של שורפי משחקים. אני עוד רגע נרדם על המקלדת. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפעם הבאה. להתראות!
להתראות!